ערב טוב, שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. כיף לראות אתכם. אני רואה שכולם פתחו מצלמות. נחמד לי לראות אנשים לא רק בזום, כל מיני ריבועים קטנים, אלא ממש פנים אל פנים, אפילו שיש מסכה. אז שני אחת ככה חיוך שנראה את כולם, מההתחלה, יפה מאוד. הראל חיוך כזה, הזדמנות להגיד תודה רבה. הראל שתקתק פה את העניינים וארגן והזמין והכל, באמת ישר כוח גדול. תודה רבה בשם כולם. בזום זה נחמד, אבל אין כמו הדבר האמיתי, נפגוש את כולם פנים אל פנים. אני רוצה להקדיש את המפגש שלנו הערב ואת הנושא שלו, הנושא הרציני, לשני אנשים שהלכו לעולמם השבוע. האחד נפטר ביום שלישי בערב, שמו דוקטור רחמי מלמד כהן. השם הזה אומר לכם משהו? כן. האיש הזה היה נס רפואי. הוא היה בן 57, מחנך, היה מפקח, מרצה, הוא כתב דוקטורט על חינוך הילד החריג לאור מקורות היהדות. זה היה המומחיות שלו, ילדים חריגים. הוא הרגיש איזה כאב בכתף. הוא אמר, בסדר, סתם, יעבור. זה התפתח לרפיון ורעד, הוא מחזיק את הכוס של הקידוש והיא נופלת. הוא הלך לרופא והוא הבחן שהוא סובל מ-ALS. מה זה אומר? מחלה נוראית, חשוכת מרפא, של התנוונות של השרירים. אדם הולך והופך למשותק. יש בארץ 400 איש שחולים בזה, וזה לא שווה כלכלית לחברות התרופות להשקיע, לפתח לזה פתרונות, כי גם ככה תוחלת החיים מאוד קצרה, בין שנתיים לחמש שנים. כאילו מה, למה השקיעו בזה? הרופא אמר לו, יגיע המצב שיעמוד לך זבוב מעצבן על האף, אבל אתה לא תוכל לגרש אותו, כי לא אין לך איך. הרופא קצב לו שלוש שנות חיים מאותו רגע. זה היה הערכה שלו. ומאותו יום עברו 26 שנה. עכשיו, המצב אכן התדרדר, והוא הגיע, מצב שהוא בכיסא גלגלים, משותק לגמרי, גם את הנשימה והפק, הבנם כבר לא יכול לאכול, אז צריך להזין אותו ישירות לקיבה. מה כן נשאר מתפקד? המוח, נשאר צלול, והעיניים. והאיש הזה, הוא כתב כ-20 ספרים. עכשיו תגידו, עם מה? עם העיניים. כן, חלקם עוד התחיל בשלב הראשון, אבל המשיך דרך העיניים, היה לו מצלמה שסורקת את האישון, ולפי זה הוא בוחר אותיות על המסך. אתם מבינים מה זה? יבחור אות, ואות, ועוד, ועוד נוצר מילה. עכשיו לעשות מזה משפט, לעשות מזה ספר. הוא הוציא כ-20 ספרים. הוא הוציא דיסק עם שירים שהוא כתב. הוא צייר ציורים עם העיניים. השתתפו בתערוכות בארצות הברית, בארץ. צריכה לשישה ילדים, עשרות נכדים, נינים. והוא אמר לעצמו, אני לא יודע מתי אני אמות. אבל עד שזה יקרה, אני רוצה למצות כל רגע. והשבוע ביום שלישי בלילה הלך לעולמו ועצם את עיניו בפעם האחרונה, העיניים האלה שאיתם הוא עשה את הכל. היו אנשים שכתבו לו, חשבתי להתאבד, אנשים שהיה להם צרות. וראיתי את הסיפור שלך ואמרתי, אני לא יכול לעשות דבר כזה. כאילו, הוא נתן שיעור לאנשים, מה זה חיים? גם במצב כזה. היהודי השני שאני רוצה להקדיש לו את המפגש שלנו הערב, וזה ממש לפני חצי שעה. התבשרנו, ולי מאוד כואב באופן אישי, זה הרב פרופסור יונתן זקס, שהיה הרב הראשי לאנגליה 21 שנה, נחשב לאחד מההוגים היהודים הכי חשובים בעולם. הוא בן אדם נערץ לא רק על ידי יהודים, אלא גויים. כשהיה את ההשתוללות של הקורונה בבריטניה, בגל הראשון, את מי הביאו ב-BBC לדבר שם בטלוויזיה, לחזק את העם הבריטי? את הרב זקס. כי הוא האיש, והוא בשנים האחרונות כל שנה הוציא ספר, דברים מעוררי השראה, אני מרגיש ממש השפיע על החיים שלי, על ההסתכלות, על הרבה דברים שאמרתי לכם פה ושם, זה רעיונות, כיווני חשיבה ששמעתי ממנו, מה שהיה מדהים אצלו זה רוחב הדעת, כלומר, היה לו את כל וקודש ותרבות ופילוסופיה ופסיכולוגיה, איך הוא חיבר את הכל, באמת היה אדם מעורר השראה, אני אספר דבר אחד ממנו, שמעתי אותו בעצמו שהוא סיפר, זה היה כמה ימים אחרי החתונה שלו, הוא טס יחד עם אשתו הטריה, אילן, לאיטליה, לירח דבש. הוא אמר, היינו ככה זוג צעיר, התחתנו לפני 4 ימים, הלכו שם באיזה מקום נופש ציורי על החוף. הוא אמר, אני לא ידעתי לשחות. אבל זה לא הבעיה, כי המים היו נורא רדודים, אתה רואה את האנשים עומדים, המים עד לפה, אז הלכנו. והיה בתוך החול שם איזשהו בור ענק, ולא ראיתי. והלכתי, ופתאום אני נופל, ומוצא את עצמי טובע מפרפר בין חיים למוות. הוא אמר, ככה, היה לי בראש, איך אומרים, הצילו באיטלקית? נו, ועוד שנייה הוא כבר לא פה. הוא אומר, אשתו, לא יודעת מה לעשות, אשתו, הקלה הטריה, ופתאום הופיע מישהו, לא ברור מאיפה, תפס אותו ומשך אותו מהמים, גרר אותו אל החוף, ונעלם. עד היום, הוא אמר, אין לי מושג מי זה. כשהתאוששתי, אמרתי, קיבלתי את החיים שלי במתנה. מה אני עושה עם המתנה הזאת? הבן אדם הזה באמת הקדיש את חייו לתת השראה ותובנות ורוחמה להרבה אנשים. מי שלא כל כך מכיר את התורות שלו, אז לפחות עכשיו כדאי להכיר. יש לו ספרים מתורגמים לעברית ובאינטרנט. ולפני חצי שעה נפטר ממחלת הסרטן, זה היה ממש מהיר. כאילו רק לפני שבועיים הודיעו שהוא חולה. זהו, ממש אבדה גדולה. טוב, התחלתי כבד, אה? אבל באמת, הנושא רציני, אבל מרתק. אני קראתי לנושא שנדבר עליו היום, ואנחנו נעשה את זה בקצרה ובתמציתיות. קראתי לזה דילמות הלכתיות ומוסריות של סוף החיים. אולי, ראה לי אם אתה יכול... רגע, לא רוצה לקלקל את התמונה... תראו, יש תפיסה שרווחת אצל אנשים דתיים, נראה מה שנספיק מתוך הדף הזה, ומי שיכול ככה בדקות הקצרות שלנו ביחד, להיפרד לשלום מכל המסכים למיניהם. מי שלא מעודכן, אני אגיד, נכון לדקה זאת, נשיא ארצות הברית הבא זה ג'ו ביידן, ואם כבר, מחשבה מעניינת, אתם יודעים בין כמה הוא? 78, שזה גיל, חומרים, הוא קצת מבוגר ממך, הראל. זה נותן קצת... תקווה, לא, אתה יוצא לגמלאות בגיל 67, כן, עוד 10 שנים, אתה מתחיל קריירה של נשיא ארצות הברית. יש אופק, אה? מי יודע מה עוד נספיק בעזרת השם? טוב, סגור סוגריים, אז חזרה לענייננו. אצל הרבה אנשים דתיים, מאוד ברור שהחיים זה דבר שצריך להילחם עליו בכל מחיר, בכל מצב עד הסוף. כלומר, אם יש בן אדם חולה, גם אם המצב שלו קשה, גם עם מצב סופני, כל עוד אפשר, בדרך כלשהי, להאריך את חייו, צריך לעשות את זה. זאת ההנחה שפשוטה להרבה מאוד אנשים דתיים. כאילו, החיים זה ערך עליון, אז בכל מצב צריך להילחם עליהם, לא משנה מה. האם ההנחה הזאת נכונה? הבאתי כאן דברים שאומר הסטייפלר. הסטייפלר זה הרב יעקב ישראל קניאבסקי, השם הזה אומר לכם משהו? אתם מכירים אולי את הבן שלו? זה הרב קניאבסקי, הרב חיים קניאבסקי, בבני ברק היום בן 93, ומנהל ביד רמת הציבור החרדי שם, אז זה האבא שלו, שהיה פוסק גדול ותלמיד חכם חשוב, ראש ישיבה, והוא אומר דבר מאוד מפתיע. בעיקר היסוד, כל מה שאפשר להאריך חיי החולה, אפילו אינו אלא לחיי שעה, אמנם גם אני שמעתי בילדותי מהם רכזות, ולא ידעתי אם זהו מבר סמכה. אומר, שמעתי שככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון. בעיניי דבר זה צריך עיון גדול. דביורי דעה מבואר, דמותר להסיר דבר המונע פטירת החולה, ורק מעשה בגופו אסור לעשות. ואם כן, להיות בשב ואל תעשה, לכאורה, במקום שעל די זה התווספו לו איסורים, לא מצאתי איסור. ועד רבה יש ללמוד מינוע מזה. אומר, כתוב בשולחן ערוך יורה דעה, נראה את זה עוד שנייה בפנים, שכל עוד אתה לא עושה מעשה פיזי שבגוף של החולה לקצר את חייו, אלא אתה עושה משהו אחר, שמונע את הארכת החיים שלו, מותר למנוע הארכת חיים כשהבן אדם סובל איסורים. מצד שני הוא אומר, לכאורה כל שאינו אלא לחיי שעה, ואין בו הצלה ממש, דמי לנידון הגוסס, שהרי הגוסס הוא כחי לכל דבריו, הוא חותם, וכל זה צריך עיון גדול. הכלל אומר, גוסס הוא כחי לכל דבריו. כלומר, גם אם אדם גוסס, כל עוד הוא לא מת, הוא נחשב חי לכל דבר. ואז לכאורה, אז אסור לקצר את חייו. אז הוא נשאר בסוף בצריך עיון, אבל בכל אופן, הוא אומר, מה שאנשים רגילים להגיד, שצריך בכל מקרה להילחם על החיים, אני לא יודע אם יש לזה מקור בר סמכה. עכשיו תראו סיפור מעניין מופיע במדרש, מעשה באישה אחת שהזקינה הרבה, ובאת לפני רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לי רבי, הזקנתי יותר מדי, ומעכשיו חיים של ניבולם, שאיני תואמת לו מאכל או משתה, ואני מבקשת להיפטר מן העולם. תראו, אם לכם הייתה מגיעה אישה זקנה ואומרת, קצתי בחיי, לא רוצה לחיות יותר, מה הייתם אומרים לה? מה?
תחליפי בעל,
הוא כבר נפטר ממזמן. די, לא רוצה יותר. האם היינו אומרים לה, טוב, אני מבין אותך, במה אני יכול לעזור? איך נקצר לך את החיים? אני מניח שהרבה אנשים היו מנסים לעזור לה, למצוא אותם בחיים, לעודד אותה, להגיד לה, תראי, ואולי קצת אין לי מנחדים, כל רגע של חיים הוא מאוד חשוב. לא. תראו מה אומר לערב, אמר לה, מה מצווה את למודה לעשות בכל יום? כאילו, האם יש איזה דבר שאת עושה, שאולי בזכותו את חיה? אמרה לו, למודה אני, אפילו יש לי דבר חביב, אני מנחת אותו ומשכמת לבית כנסת בכל יום. כל יום אני הולכת לבית כנסת. אמר לה, מני עצמך מבית כנסת 3 ימים זה אחר זה. הלכה ועשתה כן, וביום השלישי חלתה ומתה. אמר לה, 3 ימים אל תלכי לבית כנסת, תרח. מתה. כאילו זה היה הצינור של החמצן שלה. עכשיו, מה אני לוקח מהסיפור הזה? רואים, אישה אמרה, לא רוצה לחיות. אז סך הכל, מה הוא עשה? הוא נתן לה הצליח לקצר את החיים. אז נכון, זה לא עכשיו לקצר חיים באופן אקטיבי, להזריק זריקת רעל. אבל זה להפסיק פה מבחינה רוחנית את מה שהחזיק אותה. אז זה כיוון למחשבה שמראה, מי שלא רוצה לחיות, לכאורה לא חייבים להכריח אותו. בואו ננסה לברר את הנקודה באמת. האם בן אדם שלא רוצה לחיות, יש מושג רפואי שקוראים לו DNR. מישהו שמע פעם? כן. איך אומרים את זה? לא לעשות החייאה. יש אנשים שעושים קעקוע כאן על החזה DNR, כדי שאם יבוא הרגע שפתאום יצטרך לעשות ואז יפשיטו אותם בשביל לעשות החייאה, יראו שכתוב, אל תעשה לי החייאה. מה לעשות כשבן אדם אומר, אני לא רוצה החייאה, אם אני אגיע למצב שאני קורס, תן לי למות. דרך אגב, החייאות בדרך כלל זה דבר שעובד. מישהו פה היה במדה? כן.
בניסיון שאני מכיר זה עבד.
זה עבד, אבל כמה הזדמנויות היה?
השני, ברצף.
כן. מה אתה אומר, יהודה?
בדרך כלל,
80% נחשב. אז אני אגיד לך מספרים שמצאתי, זה תלוי אם זה בבית חולים או בבית. החייאות שבבית, 5% מצליחות, ולו מהסיבה הפשוטה, שעד שמספיקים להגיע לבן אדם, תביני, עברו 10 דקות, משהו התמוטט, מה נשאר לך לעשות כבר? באמת חולים, 15% מצליחות, אבל אחיה זה, תראה, זה שברים בצלעות, זה נזקים, ובטח כשמדובר בקשישים או בחולים אונקולוגיים, בן אדם אומר, אני לא רוצה שיעשו לאחיה. האם צריך לכבד את רצונו? אז תראו, מצד אחד, יש חובה פשוטה להציל חיים. אדם, על סף מוות צריך להציל אותו. מאיפה לומדים את זה? אז תראו כאן בדף, לא תעמוד על דם רעך. מה עוד? משנה מסכת יומא אומרת, מי שנפלה עליו מפולת, כן, יש בית שקרס. אתה לא יודע אפילו אם הוא חי או מת, אולי מישהו חי, מה אתה עושה? מחלל שבת, עושה הכל בשביל להציל אותו. אנחנו רואים פה שכשאדם על סף מוות צריך לעשות הכל כדי להציל אותו. אמנם, כאן לא מדובר באדם שאמר אל תצילו אותי, אלא סתם אדם. והנחת העבודה הפשוטה היא שמה? שאדם רוצה לחיות, נכון? עכשיו תראו ביטוי מעניין, מופיע בגמרא לגבי רופאים בכלל. הגמרא במסכת ברכות אומרת, תנא דבי רבי ישמעאל, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. כאילו, מה המקור לזה שיהיה בתי חולים, שיהיה רופאים? רפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. מה דעתכם על הניסוח הזה? זה ניסוח מפתיע?
ניתנה רשות זה אומר שהוא לא חייב.
זאת אומרת שאדם אחראי על החיים שלו והוא יחליט מה לעשות עם זה, אבל התורה מרשה לו למרות שאדם לא רוצה.
לכאורה היינו מנסחים שמצווה לרפא אנשים, ואם מישהו חולה, מישהו בסכנת חיים, והניסוח פה הוא כל כך מסתכל, כאילו, אדם חולה, מה לעשות חולה, אתה מתעקש באופן לרפות אותו, אתה יודע מה? אנחנו מרשים לך. ומה יקרה אם החולה לא רוצה? לכאורה, טוב, תגיד תודה שקיבלת רשות לרפא אותו. אם הוא לא רוצה, אז לכאורה לא. האם אפשר לעשות פה עוד צעד קדימה ולהגיד שאדם שלא רוצה לחיות בכלל, מותר לו לקפד את פתיל חייו? אדם, נגיד הוא חולה, הוא סובל, הוא אומר, אני לא רוצה, תן לי עכשיו מנת יתר של מורפיום, שתגמור את הכל. האם מותר לעשות דבר כזה? התפרסם בארץ, עדי תלמור, שם הזה אומר לכם משהו?
כן,
עדי תלמור היה איש תקשורת, אני זוכר כשהייתי ילד, אז הוא הגיש חדשות, ערב חדש וכאלה. הוא היה בן 58, כשהתגלה שיש לו סרטן הריאות, הוא היה מעשן כבד, סרטן סופני. הוא טס לשוויץ. יש שם ארגון שקוראים לו דיגניטס, שעוזר לאנשים לשים קץ לחייהם. למה לא בארץ? בארץ אסור לעשות דבר כזה. החוק לא מאפשר. יש מדינות כמו שוויץ, מי שרוצה יכול לטוס לשם, ועושים מה שצריך, והוא שם קץ לחייו בעזרתם, סיבה שישרפו את גופתו ופיזרו את האפר מעל האגם בציריך. זה מעניין שבתקשורת הרבה פעמים אנשים כאלה ששמו קץ לחייהם בצורה יזומה מקבלים הרבה פרגונים והערכה. כשתחשבו מה המסר של הדבר הזה לכל מיני אנשים שמתחילים להתלבט, אולי אני סתם לעול על הילדים שלי שצריכים לטפל בי, אולי עדיף גם להיות כמוהו ולגמור את הכל. באופן, על פי החוק בארץ הדבר הזה אסור. כלומר, לעשות מעשה אקטיבי, שבן אדם מקצר את החיים, אפילו אם זה הוא עושה לעצמו. אז זה לומדים, תראו, במקור הבא, אך את דמכם לנפשותיכם את ראש, זה ההורג את עצמו. כלומר, איסור להרוג זה לא רק מישהו אחר, אלא גם את עצמו, כי הייתה ואמינה שבן אדם יגיד, בסדר, זה החיים שלי, לא? אני לא רוצה אותם, כן? זה הפלאפון שלי, אני יכול לקחת אותו לזרוק בפח, אני יכול, אז זה החיים שלי, אני לא רוצה אותם. זה לא נכון, מנקודת מבט יהודית, למה? כי החיים שלנו זה פיקדון, זה מתנה, זה שליחות, אסור לבן אדם לקחת ולזרוק אותם לפח. שאלה היא מה לגבי מקרה שאדם מאוד סובל, והוא לא עושה מעשה אקטיבי של להרוג את עצמו, אבל הוא נמנע מדברים באופן שהוא ימות מאליו. שזאת השאלה, תראו, אני לא שואל עכשיו שאלה תיאורטית נדירה. כולם פה צעירים ויפים, אבל כולנו יש הורים, סבא וסבתא, זה שאלות של יום יום, של אלפי, עשרות אלפי אנשים שבשנה הדילמות האלה עולות, וחשוב לדבר על זה עכשיו, כי כשנמצאים ברגע האמת, צפים יש לחץ, יש היסטריה, יש הרבה אמוציות, טוב לעשות את הבירור הזה עכשיו, אנחנו צלולים, רגועים וצעירים. כשנעמוד, אם נעמוד לפני דילמות כאלה, אז יהיה איזשהו כיוון, תפיסת עולם. הגמרא מספרת על מותו של רבי, ועולה משם דבר מעניין. כתוב פה ככה. ההוא יום הדנח נפשי דרבי, גזרו רבנן תעניתה ובאו רחמי. ואמרי קולמן דאמר נח נפשי דרבי, ידקר בחרב. כלומר, רבי, רבי יהודה הנשיא, היה חולה מאוד. חכמים התפללו עליו ואמרו שאף אחד לא יעז להגיד, לבשר לנו שהוא מת. מי שיודע שהוא מת, חבל על הזמן. סליקה אמתי דרבי לאיגרה. אמרה, העליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי, יהי רצון שיחופו תחתונים את העליונים. כלומר, רבי סבל מאוד, אבל אנשים התפללו עליו, לא נתנו לו למות. אמתו של רבי ראתה כמה הוא מסכן, היא עלתה לגג והתפללה ואמרה, יהי רצון שיחופו תחתונים את העליונים. התפללה התפילה שלה לא פעלה, כי כנגדה היו המונים שמתפללים שהוא יחיה. כיוון לחזאי כמה זימני דאיה לבית הכיסא וחלץ תפילין ומנח לו וכמצטער, אמרה, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים. היא ראתה כמה הוא סובל, והתפללה שהעליונים ינצחו את התחתונים. סליחה, בשלב הראשון, לא יודע, בשלב הראשון, מה הייתה התפילה שלה? שהתחתונים ינצחו את העליונים. ברגע שהיא ראתה כמה הוא סובל, היא אמרה, די, תנו לו למות. ולא אבושת כי רבנן מליבאי רחמי. שקלה כוזה, שד ימיגה לערה, השתיקו מרחמי ונח נפשי דרבי. היא עשתה תרגיל. היא לקחה קד, השליחה אותו מהגג למטה, היה כל נפץ, ואז לשנייה אחת, מה קרה? עצרו את התפילה. באותה שנייה, נפטר רבי. מה אפשר ללמוד מסיפור כזה? כן, דרך אגב, זה שבא לבשר את הבשורה, הוא לא רצה להגיד שרבי נפטר, הוא אמר, ניצחו הראלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. מאיפה הניסוח הזה מוכר לנו? כל מודעות האבל, מאז ועד היום, זה מהסיפור הזה. מה אפשר ללמוד מסיפור כזה, להלכה? מה אתם אומרים? האם יש מה להסיק מכאן?
אתה לא חייב להעריך חיים של אדם באופן מלאכותים.
בעצם מה שהיה כאן זה תפילות שהעריכו את החיים שלו, לא נתנו לו למות, והיא בעצם הפסיקה את הערכת החיים הזאת, כן? והיא גם התפללה שהוא ימות. עכשיו תראו מה כותב על זה האיגרות משה. האיגרות משה זה רב משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים בארצות הברית בדור האחרון. הבן של? של רב משה? יותר מדי בשורות רעות בבת אחת. הוא אומר ככה, חזינן מעובדה דרבי, שלא הועילו רבנן בתפילתם שיתרפא, וגם לא לסלק איסורה, ולהשאול לתפילתם שלא ימות ויחיה באיסורים, כמו שהם כל זמן שמתפללים. אבל המתו דרבי שהייתה חכמה בתורה, אמרה, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים. כשראתה שלא הועילה תפילתה, מחמת שלא פסקו רבנן למיבאי רחמי, עשתה מעשה להשתיקה מתפילתם. משמע מהגמרא, שהובא זה להורות הלכה שפיר עשתה. הוא מביא בהמשך, פסקן לדינה, כשלא מועיל תפילה להתרפות להקל האיסורים, יש להתפלל שימות מאחר שזהו טובתו. האיגרות משה אומר, זה לא רק סיפור נחמד, אפשר ללמוד מזה להלכה. שמה? שלא להמשיך להתפלל על אדם שסובל, אלא אפשר אפילו ההפך להתפלל שהוא ימות. אז מי שרוצה ניסוח יותר עדין יכול להתפלל שיפסקו איסורה וכדומה, אבל האגרות משה לומד מכאן שלא חייבים בכל מצב להתפלל על אדם שיחיה. כבר כמה פעמים אנשים שאלו, אמרו, אמא שלי כל כך סובלת, מצב סופני, ומרגיש לי, זה פשוט התעלות שאני אתפלל שהיא תחיה והיא תבריא, היא לא תבריא. והם לא יודעים שכמו שאומר פה אגרות משה, במצב כזה מותר להתפלל על אדם שפסקו איסוריו, שהוא ימות.
עכשיו... ואיך יודעים אבל שמה שעשתה זה להלכה? מי אמר שמה שעשתה זה נכון?
אתה שואל טוב. הגמרא לא אומרת אחרי זה, מכאן יש להסיק שככה וככה. אבל עדיין, אגרות משה לומד מפה, שהגמרא מביאה סיפור כזה. ואין כאן ביקורת על מה שהיא עשתה. מה עורכי הגמרא רוצים ללמד אותנו בזה? שכן, זה מודל לחיקוי. שיש אפשרות שראוי לנהוג בדרך שכזו. האם אפשר ללמוד מהסיפור של המטוס של רבי, גם לגבי טיפולים רפואיים, שאפשר לא לטפל בחולה סופני? לא בטוח, כי שם, הרי במה דובר? בתפילה. הם התפללו, והיא הפסיק את התפילה שלהם. האם אפשר ללמוד מפה גם להפסיק החייאה, להפסיק הזנה, להפסיק כימותרפיה? זה כבר עוד צעד, שבשבילו צריך לראות את הסיפור הבא. רבי חנינא בן תרדיון היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. מי ששולט אז בארץ זה הרומאים, ויש עונש מוות על לימוד תורה. רבי חנינא בן תרדיון היה גם האבא של ברוריה. ברוריה הייתה אשתו של רבי מאיר. והוא נידון למוות. והיה להם דרך אכזרית לעשות את זה. הביאו ספוגים של צמר, ושראום במים והניחו על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה. כן, הסיפור היה, הם הקיפו אותו בספר תורה, והלכו לצרוף אותו באש, אבל הרשעים האלה שמו ספוגים של צמר על הלב שלו. למה? שהוא לא ימות מהר. זה אכזריות. אמרה לו, ביתו אבא, הרחה בכך? אמרה לו, אם עלי אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עם מי? מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילין נשרפים ואותיות פורחות. כן, הסבירו את זה, זה גם דימוי כזה. הם יכולים לשרוף את הגוף, את הקלף, אבל האותיות, הנשמה פורחת באוויר. אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש. כן, התלמידים אומרים לו, אז בוא תפתח את הפה, שתיכנס האש, שתמות יותר מהר. אמר להן, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. מה הוא אומר? אני לא... לא אעשה שום דבר. אמר לו קלצוטינרי, שזה כאילו התליין, כן? אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגים של צמר מעל לבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו, אין. היא שווה לי, נשבע לו, מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגים של צמר מעל ליבו, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונרים מזומנים אליך העולם הבא. אותו תליין, מה הוא מציע לו? הוא אומר לו, אם אני ארבה את השלהבת ואני אקח את הספוגים, אתה תדאג שאני אגיע לעולם הבא? אמר לו, כן. וכך עשה. הסיפור הזה... הוא סיפור שקשה להבין מה המסר שלו, כי יוצא כאן לכאורה דבר והיפוכו. מצד אחד, בהתחלה מה הוא אמר? כשהציעו לו לפתוח את הפה, הוא אמר לו, שרק הקדוש ברוך הוא ייקח אותי, אני לא עושה שום דבר. מצד שני, כשהוא מציע לו שהוא יסלק את הספוגים ורבה את השלהבת, אז הוא אומר לו, תעשה את זה. אז מה המסקנה? איך להבין את הסיפור הזה? מה?
עוד מוזר שהוא גם קפץ בזרוע אחר כך, וגם הגמרא לא אומרת כמו אתה טוב או לא, התליין הזה.
כן, אם כי, אתה מבין, התליין זה איזה רומאי מושחת, כאילו הוא לא מודל לחיקוי בכל אופן, אבל את ההבטחה שלו, ההבטחה שלו התקיימה. הוא הגיע לעולם הבא, אתה צודק, זה התאבדות מכוונת, זה ודאי אסור לעשות. בכל אופן, לא כל כך ברור פה. מצד אחד הוא אומר, רק הקדוש ברוך הוא. מצד שני, האם התליין, אולי זה נקודה חשובה, עשה מעשה אקטיבי כדי לקרב את מיטתו, או שהוא רק הוציא את הספוגים? שהם בעצם העריכו את ה... את הסבל שלו, האם הוא הסיר פה את העיכוב או שהוא עשה מעשה אקטיבי, זה לא מספיק ברור. הניסוח פה שהוא מרבה את השלהבת, שזה כן נשמע משהו אקטיבי. מצד שני להוציא את הספוגים, זה רק להסיר פה את הדבר שמעריך. אז בואו נקפוץ פה לשורה התחתונה. מה אומרת ההלכה לגבי הנושא הזה? אז תראו, השולחן ערוך, תפכו פה את הדף. למעשה, הדברים הכי חשובים פה זה במשפט אחד שכתוב ברמה. השולחן ערוך, ביורה דעה, הוא אומר, הגוסס הוא כחי לכל דבריו. לא הבאתי את ההמשך, אבל מה שהוא אומר זה שאדם שגוסס, הוא נחשב כחי, אסור לעשות שום דבר אקטיבי שיקרב את המיטה שלו, להזיז אותו, לא לעשות שום דבר שעלול לקצר את החיים שלו. אבל הרמה אומר כך, אסור לגרום למת שימות במהרה, כגון מישהו גוסה זמן ארוך ולא יוכל להיפרד, אסור להישמת הקר והכסת מתחתיו, מכוח שאומרים שיש נוצות מקצת עופות שגורמים זה, וכן לא יזיזנו ממקומו, וכן אסור לשום מפתחות בית כנסת תחת ראשו כדי שיפרד. לא למשוך לו את הקרית, כי הם חשבו שיש בקרית נוצות שמחזיקות אותו חי, לא להוציא את הקרית. למה? כי להזיז את הקרית זה עלול... כן, אבחון רפואי, ירידה בלחץ דם. כבר הגיע או יגיע?
יגיע,
יגיע. אוקיי. לא לשים מפתחות בית הכנסת מתחת הראש שלו. היה איזו מחשבה של לשים את המפתחות של בית הכנסת מתחת הראש, עלול לגרום לבן אדם למות. כן, אריק, יש לך פה את הצרור, אז זה עלול לגרום לבן אדם למות. לא לשים לו את זה, כי זה יקצר את החיים שלו. אבל אם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, אני הדגשתי את זה, כי זה הדבר הכי חשוב בהלכה לנושא שלנו. אם יש שם דבר שגורם...
שבת יש קבוצה של גני הדר, אז מישהו רשם שם, גורדן אמת, הרב וזק נפטר. התחלתי להקליד לו אם הם צריכים עזרה מהגמח, בגמח הבנים שלי. אז אמרתי, שנייה הרב זק, שנייה משהו מוכר לי. בדקתי רגע בגוגל, ראיתי באנגליה, אמרתי מה זאת שלא רשמתי.
כן, אתם לא תשלחו את הגמח לשם, כן. אבל, אומר הרמה, אם יש דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית כל דופה, כגון חוטב עצים, או שיש מלח על לשונו, ואלו מעכבים יציאת הנפש, מותר להסירו משם. ואין בזה מעשה כלל, אלא שמסיר המונע. כלומר, אם יש מישהו בבניין סמוך שמע, דופקים, 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 וזה לא נותן לו למות. כאילו, הוא צריך קצת שקט. כל עוד יש רעש, חופר לו, הוא לא מצליח למות. מה מותר לעשות? להשתיק את הרעש שמחזיק אותו בחיים, ואז מה יקרה? הוא ימות. בעצם מה אומר כאן הרמה? אסור לעשות דבר פיזי בגוף שלו, שיזיז אותו, שיחליש אותו, שבפועל יקצר את חייו. אבל אם יש משהו שמחזיק אותו בחיים, והוא לא רוצה, והוא סובל, מותר להפסיק את אותו דבר חיצוני שממשיך את החיים שלו סתם. מה?
גם מכשיר הנשמה.
לכאורה, אז השאלה באיזה מצב
מדוע... זה לא חזר ללשון. זה לא משהו בגוף של הבן אדם. אתה מזיז אותו. לא, והוא לא, אם אתה לא מזיז את
השאלה... לא, אז... אז כן, הנקודה, הזזה של הגוף היא מאוד חשובה, כי למשל המלח מתחת הלשון, אז כתבו פה נושא כלים ש... זה דבר כל כך זניח שלהוציא אותו, זה לא יגרום לו לאיזה תזוזה. לעומת זאת, למשוך לו את הקר, זה דבר ש... והגוסס הוא במצב כל כך שברירי, אז לכן, דבר חיצוני שמחזיק אותו בחיים, אפשר להשתיק אותו. כן? האם אפשר ידוע מכאן ללמוד לגבי מכונת הנשמה? אז בוא נגיד כך, לכאורה להתחיל הנשמה שלא קיימת, אז... אפשר להגיד, אל תעשה עכשיו אחיה שתאריך את החיים שלו, תן לו למות. האם אבל עכשיו הוא מחובר למכונה, מותר לי לחוץ על כפתור אוף ולתת לו למות? זה כבר עוד צעד, כי הוא עכשיו מחובר כבר ל... עם המרפק, גוי, בשינו.
המלח כתוב שהוא מעכבת יציאת הנפש.
נכון, נכון, אז רק...
אבל השאלה אם המכונת הנשמה זה משהו שהוא מיידי לעומת המלח שהוא... זה יקרה עוד בהמשך. המלח משאיר אותו בחיים, אתה מוציא את המלח, זה עוד איזה...
כן.
יומיים הוא ימות. המכונת הנשמה הוא מיידי.
כן, ייתכן שיש פה הבדל בין אתה מכבה את המכונה, אז 5 דקות הוא כבר מת, לבין להוציא את המלח. אז אומר האגרות משה כך, וזה מה שהוא לומד פה מדברי הרמה, שאם אין הרופאים יודעים שום רפואה, לא רק לרפותו, אלא אף לא להקל האיסורים, אלא להעריך קצת חייו כמו שהוא באיסורים. כלומר, על מה אנחנו מדברים? על אדם שהרופאים לא מוצאים תרופה, והוא סובל, ואפילו לא מצליחים להקל על האיסורים שלו, אין להם ליתן רפואות כאלו. אני מדלג טיפה, הוא אומר, ניחא לו לאיניש יותר אפלמות מלחיות חיי איסורים. ובקטע המודגש, אין מחויבים לרפות חולה כזה, כשאינו רוצה בענייני רפואה, כאלו שמעריכים חייו בחיי איסורים כאלו. ואף בסתמה, כשלא שייך לדעת דעת החולה, יש לתלות שאין החולה רוצה ולייקה החיוב לרפותו. מה כתוב פה? אם אדם אמר במפורש שהוא לא רוצה שיעריכו את החיים שלו באיסורים, אז הרופאים רשאים לא לעשות דברים שיעריכו את החיים שלו. הוא אומר יותר מזה, חידוש שחולה שלא אמר כלום, אבל עכשיו הוא סופני, והוא סובל, הוא אומר, הדעת נותנת שמה? שהוא לא רוצה לסבול סתם, והוא יעדיף שלא יעריכו את החיים שלו.
השאלה פה הוא מכוון שוב לזה, אם אתה לא תחבר אותו, או אם הוא כבר מחובר? זה שאני לא רוצה, אל תחבר אותי. אבל עכשיו בן אדם מחובר. מותר לי להוציא, השאלה אם זה לא אותו מצב.
לא, אז לכאורה הכוונה כאן, זה יהיה חידוש גדול שנגיד, כי מחובר זאת אומרת שיש משהו שמחזיק אותו, ואתה לוקח לו את זה. לחבר אותו עכשיו זה כאילו לקחת משהו חיצוני ששם עליו. להגיד שמותר, להגיד שמותר ממש לנתק אותו מהמכונה, זה כבר לקחת לו משהו שמחזיק אותו. אז אנחנו ככה מתקרבים פה כבר לסיום, אני רוצה פה להביא למסקנות, בעצם מה שראינו עד עכשיו, שחולה סופני, שסובל, ולא רוצה, וגרות מה שאומר, אפילו אתה לא יודע, אבל מסתבר שהוא לא רוצה לסבול סתם, אז אין חובה לעשות דבר שסתם יעריך את החיים ואת הסבל שלו. למה זה נוגע? מה לגבי כימותרפיה? האם אפשר להפסיק לתת לחולי סרטן כימותרפיה? מה לגבי הזנה? יש לו זונדה, יש צינור לקיבה, האם אפשר להפסיק לתת לו אוכל? גם כן, הרי גם אוכל מעריך את החיים שלו. מה לגבי אנטיביוטיקה? מה לגבי חמצן? איזה טיפולים כן ואיזה טיפולים לא? כי מה שראינו באגרות משה זה בגדול, לא צריך סתם להחזיק אדם בחיים, לעשות לו דברים שימשיכו את הסבל. אז הגדרה של הטיפולים, אומר רב שלמה זלמן אוירבך כך, זה פה באמצע העמוד, אמר רב שלמה זלמן אוירבך, שצריכים להבדיל בין טיפולים הממלאים צרכיו הטבעיים של החולה, או המקובלים כשגרתיים, ובין טיפולים שהם מחוץ לגדר השגרה. לכן חולה למשל הסובל מסרטן, שהתפשט בגופו והוא קרוב למיטה. על אף שיש לו איסורים וכאבים קשים, אסור להפסיק לו למנוע ממנו חמצן, או כל מזון או נוזל מזין אחר שלהם הוא זקוק. אם הוא סובל מסוכרת, אין להפסיק לתת לו אינסולין כדי שימות יותר מהר. אין להפסיק את מתן דם או כל תרופה אחרת כגון אנטיביוטיקה. אולם מאידך, אין כל חיוב לטפל בחולה כזה בצורת קומסה, כשהטיפול יגרום לו סבל רב בנוסף לאיסוריו, כשהטיפול הוא מחוץ לגדר השגרה. כשאין לצפות אלא להערכת חייו במידת מה ולא לריפוי מחלתו היסודית, במיוחד אם גם החולה אינו מסכים, עקב הכאבים הקשים או הסבל הרב. כלומר, הוא אומר, להפסיק לו את החמצן או את המזון, את הנוזלים, שזה הדבר השגרתי שאדם צריך בשביל להתקיים, זה אסור להפסיק. אבל כימותרפיה או כל מיני טיפולים נוספים, להתחיל החייאה, אם פתאום הוא יתמוטט את הדברים האלה, לא חייבים לעשות. מעניין שאנטיביוטיקה, איפה הוא מכניס אותה?
בשגרתי,
שזה אולי לכאורה דבר חידוש, היית אומר שזה כמו כימותרפיה, דברים נוספים, להאריך את החיים. בשנת 2005, למעשה הדברים האלה, אולי אני אקרא עוד משפט ממנו, תראו הכותרת פה זה כשהחיים מרים. כן, רב אוירבך אומר, אמנם החיים יש להם ערך עצום, אבל הואיל סוף סוף החיים של המשותקים הם רעים ומרים, וגם יש אשר טוב הם המוות מהחיים, כגון זה מסתבר שלא חייבים לעשות מעשה של ניתוח בקום עשה. חושב אני שאוכל חמצן לנשימה חייבים לתת לו נגד רצונו. כן, לסגור לו את החמצן, להפסיק לתת לו אוכל, כן, לא להחליף את הבלון חמצן כשיגמר הבלון הוכחי, זה אסור לעשות, אבל מותר להימנע מתרופות הגומות סבל החולה, אם החולה דורש את זה. תראו, הדברים האלה תורגמו בשנת 2005 לדבר שנקרא חוק חולה הנוטה למות. ומה שמיוחד בחוק הזה, שבעצם הוא מבוסס על ההלכה היהודית. בין אלה שהשתתפו בניסוח שלו, זה הרב פרופסור אברהם שטיינברג, חבר אנציקלופדיה הלכתית רפואית, אחד ככה מהגדולי המומחים בעניין. בעצם החוק אומר את הדבר הבא, החוק גם מציין שהוא מבוסס על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל עקרונות יסוד בתחום המוסר, האתיקה והדת. כן, החוק מציין שהוא הולך פה לפי הדרך היהודית. החוק אומר כך, אדם שלפי הערכת הרופאים יש לו פחות משישה חודשים לחיות, הוא מוגדר חולה הנוטה למות. כן, אדם שלפי הרופאים יכול לחיות יותר משישה חודשים, גם אם הוא יגיד, אל תעשו לי החייאה, אל תעשו לי טיפולים, לא מקשיבים לו. הפגשתי לפני שבועיים עם רופא באיכילוב, שסיפר שהייתה להם עמיתה לעבודה שחלתה בקורונה. רופאה בת 50 וקצת. ואמרה, אם אני אגיע למצב שאני אצטרך הנשמה, אל תעשו לי הנשמה. כאילו, לחבר אותי למכונת הנשמה, תנו לי למות. אישה בת 50 וקצת. עכשיו, לפי ההגדרות האלה, האם צריך להקשיב לה? היא יכולה לחיות עוד הרבה שנים, רק היא לא רצתה להיות מונשמת ומי יודע מה היה, השלכות וכו'. אז הוא אמר, מה שעושים מצב כזה, אתה לא יכול, כשהבן אדם עירני, לתקוף אותו ולעשות לו טיפולים שהוא לא רוצה. אבל ברגע שהוא מתמוטט, אז אתה לא שואל אותו. והוא אמר, היא הייתה חודש, חסרת הכרה ומונשמת, והיום היא חזרה למחלקה, היא עובדת, היא מתפקדת. כאילו, היא לא רצתה שנציל אותה, אבל כן, עשו לה חיבור מכונת הנשמה והכל, ועכשיו היא בסדר. היא חזרה לעצמה ולעבודה. אז אם יש יותר משישה חודשים, צריך לעשות את כל הדברים, ולא מקשיבים לו. אבל אם יש יותר אם יש, לפי הערכת הרופאים, פחות משישה חודשים, חולים אונקולוגיים או כל מיני מחלות סופניות, אז החוק אומר כך, אם הוא לא רוצה שהחיים שלו יוארכו, עכשיו, מה נקרא לא רוצה? שהוא אמר או שיש לנו אינדיקציות ברורות לזה. זה שהילדים שלו כבר רוצים את הירושה, ולא, זה לא נחשב. שהוא לא רוצה. דיאליזיה, כימותרפיה, ניתוחים, כל מיני טיפולים, מקלים וכדומה, אינסולין, אנטיביוטיקה, טיפולים, כן, אינסולין, אנטיביוטיקה ודם. כל הדברים האלה, כן, לתת עוד מנות דם. לתת, עכשיו פה נכנס גם אינסולין וגם אנטיביוטיקה, שזה מרפא, עוזר לתפקוד ההמשך, לא חייבים לתת לו. מה כן חייבים לתת לו? חמצן. והזנה. כלומר, לא ייתנו לבן אדם למות מרעב או מחנק בצורה שלא נחליף לו את החמצן וכדומה. החוק כן מוסיף שכאשר, מה החוק לא מאפשר לעשות, זה המתה אקטיבית. כמו שאמרנו, זה מותר במדינות כמו שווייץ וכדומה, אבל דבר אקטיבי לא. אז בואו ננסה שנייה לסכם. ואני אוסיף פה נקודה אחת. יש כאן בסוף הנושא של מורפיום. מורפיום זה תרופה שנועדה לשכך כאבים, נכון? זה הרעיון. אלא מה? כשיודעים אותה במינון גבוה מדי, זה עלול לגרום למוות. עכשיו, איפה בדיוק עובר הגבול? יש כל מיני סיפורים על רופאים שנתנו עוד קצת כדי לגאול את החולה מייסורה, וקשה לך אחרי זה להעמיד אותם לדין, כי הוא אומר, כאילו, זה היה הטיפול, זה היה לשכך כאבים. עכשיו, יש גם סיכון מסוים במורפיום שזה יגרום לקיצור החיים. האם מותר? אז תראו פה במקור האחרון, אומר פה רב שלמה זמן אוירבך, מותר ליתן מורפיום לחולה הגוסס שזה חיוני לשכך כאבים, אף כשידוע שיש חשש שזה עלול לקרב מיטתו. יש סיכון שזה יגרום לו למוות, אבל זה רק סיכון. המטרה פה זה לשכך כאבים. בתנאי שמטרת הטיפול הנה אך ורק לשכך את כאבו וסבלו. אולם חולה שאפילו זריקה אחת עלולה להפסיק את נשימתו, אסור לתת לו אפילו כשיש כאבים קשים. אז מותר לתת, גם אם זה עלול לקצר את החיים, כל עוד לא ברור לנו שזה הדבר שיהרוג אותו, והמטרה צריכה להיות לשכך כאבים. סיכום הדברים כך. התחלנו מזה שמה שאנשים חושבים שבכל מצב צריך להילחם על החיים עד הסוף, אין לזה מקום. אדרבה, אנחנו רואים בהלכה שכשאדם סובל ויש איסורים והוא לא רוצה, מותר להתפלל שיגאל מאיסוריו. לפי מה שפוסק הרמ"א, מותר להשתיק, להפסיק דבר שסתם מאריך את החיים שלו. למעשה יש הבחנה בין דברים כמו הזנה של אוכל, נוזלים וחמצן, שזה צריך להמשיך לתת בכל מצב, לבין דברים אחרים כמו כימותרפיה, להתחיל החייאה, טיפולים שיוסיפו סבל ואיסורים, יאריכו את החיים כשיש לנו אינדיקציה שהבן אדם לא רוצה, או שהוא אמר או שיש דרך אחרת שגורמת לחשוב את הדברים. מותר לתת מורפיום כשהמטרה היא לשכך כאבים, אפילו אם יש בזה סיכון מסוים. אסור לעשות מעשה אקטיבי שיקצץ את החיים. מי שברגע האמת התלבט במין דבר שכזה, אם יש איזה קרובי משפחה, מבוגרים וכדומה, נפתח קו חדש של ארגון צוהר, שנותן ייעוץ חינם למשפחות, שיש מישהו סופני שמתלבטים לגביו, יגיע רב ועובדת סוציאלית למשפחה, לבית חולים או לבית, לשמוע את כל הפרטים ולעזור להם לגבש החלטה. כי הרבה פעמים הרופאים שואלים, אז מה אתם בוחרים לעשות? והמשפחות לא יודעות ורוצות לדעת גם מבחינת ההלכה, מבחינת היהדות, אז תדעו שיש דבר שכזה, שאפשר יהיה לקבל סיוע, הכוונה. בסופו של דבר, אף אחד לא יחליט בשביל המשפחה. הם צריכים לקבל את ההחלטה. אבל כן, לדעת מה אפשר ומה מותר. וכמו שראינו כאן, אני יכול להגיד, לי זה היה החידוש לפני שנכנסתי לנושא. חשבתי שבכל מצב צריך להילחם על החיים וכו'. וגיליתי שלא, וכן, אפשר להתפלל לאדם שימות במקרים מסוימים. ואדרבה, תראו, אנחנו מאמינים שהחיים זה לא רק פה ועכשיו. יש עולם הזה, ויש עולם הבא. וגם כשאדם נפטר, נשמה ממשיכה הלאה. החיים לא התחילו כשנולדנו, ולא מסתיימים כשנמות. וממילא גם היחס למוות, זה לא איזה אבדון, זה לא סוף הדרך. המוות זה, הרב קוק אומר, זאת הערה. אתה עובר למקום, נשמה יוצאת מהכלא, מההגבלות. אנחנו לא מפחדים מהמוות. אנחנו מאוד אוהבים את החיים. אבל היחס לזה הוא בסדר. ואם תם הזמן, אז מוכנים לקבל את זה באהבה, ולא סתם לגרום לאדם להתייסר בקשנות בכל מחיר. אני רוצה לברך את כולם בחיים ארוכים, בריאים, שמחים. אני זוכר מתקופת צעירותי, כשהייתי מתנדב במדע גם, באתי על הנתן, אז היה כזה נוהג שתמיד כשהיינו חוזרים מהאחייה, ובדרך כלל אחיות, לא מוצלחות, אז היינו הולכים לאכול. כאילו כל הצוות נכנס לזה פלאפל, מסעדה וזה, אני לא יודע פסיכולוגית להסביר את זה, אבל כאילו, ראית מישהו מת, בא לך יותר לחיות. כן, להרגיש את החיים, אז הנה, אז בואו נאכל משהו. אז בבקשה, בכבוד. מוזמנים, שיהיה בתיאבון. חיים ארוכים ובריאים ושמחים לכולנו.